טוב, ברשות הרב, שיהיה לאורך ימים טובים. נפתח בפסוק ראשון של פרשת השבוע. אנחנו התחלנו את ימי השובבים, פרשת שמות, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב, איש וביתו באו. שאלו המפרשים למה אמר הבאים מצרימה. היה צריך לומר אשר באו מצרימה, הם לא עכשיו באו. כבר עבר זמן בפרשת ויגש, שם מוזכר איך שירדו למצרים. יעקב אבינו חי 17 שנים, נפטר יעקב, הלכו לקבור אותו, חזרו מהקבורה של יעקב. עכשיו התורה אומרת ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. מה נפקא מינה שהוא אומר שהבאים? הרי הם באו כבר. אומר רבנו חיים בן עטר, הצדיקים כל יום ויום חושבים כאילו היום באתי לעולם. הצדיק לא תופח על השכם של עצמו ואומר אני כבר 50 שנה, 70 שנה, 100 שנה, 200 שנה עוסק מצוות, למדתי תורה, עשיתי. תמיד מה שעושים הצדיקים אף פעם לא אומרים די, אלא אומר רק היום נולדתי, אני עכשיו התחלתי. זה בפסוק הראשון התורה מלמדת אותנו דרך בעבודת השם. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. עכשיו אני באתי ולא הייתי פה מזמן. זה הדרך שכל הצדיקים שראינו שככה היו נוהגים. כתוב הרב סדר הדורות כותב, מצאתי בספרים שמספרים בשבחם של צדיקים כאילו עוסקים במעשה מרכבה. הגאון רבנו יוסף חיים כותב, רצונו של הקדוש ברוך הוא שיספרו בשבח עבדיו הצדיקים, ששבחם הוא שבחו של השם יתברך. כי במה משבחים את הצדיקים? מעבודת השם. פסוק מפורש בתהילים, רננו צדיקים באדוני, לישרים נראה תהילה. רננו צדיקים, שאתה משבח צדיק, מה אתה משבח אותו? שבנה בניינים, בכבש מדינות, שעשה חיל, עשה כך וכך 800 שעות טיסה, אני יודע מה, כל מיני הבלים של העולם הזה, לא. שבחים צדיקים בעבודת השם, רננו צדיקים, שאתם שבחים צדיקים בהשם, הכוונה תשבחו אותם בעבודת השם. ומה התועלת שיש מזה? איזה תועלת? הרי כבר הוא נפטר וגמר. אלא לישרים, אלה ישראל, נבע תהילה, לומדים ממעשה הצדיק. אמרנו הצדיק כשהוא רואה את חייו כאן, זוכר את חייו שם. היה האמת שכשגדלנו בבית אבא, שהיינו יושבים שם תמיד, אף פעם לא היה לו שום עניין מהנאות עולם הזה. לא עוד אלא כל רגע, האמת להיות במחיצתו, זה היה צריך להיות מדרגה ביראת השם. זה היה פחד גדול. כי כל תנועה, כל תזוזה, כל דיבור, אם היה לא במקום, היה נותן על זה מוסר. לא שחלילה היה צועק, הוא היה, אבל היה מלמד חוכמה ודעת. אני זוכר פעם שיחה בינו לבין אמי עליה השלום, 5 שנים לפני שהוא נפטר, בגיל 70 היה, הוא נפטר בן 75. אז היא הייתה משתמשת בטיליה בבית, לא היה גז, הוא לא הכניס גז. סך הכל לפני 23 שנה הוא נפטר, אבל כבר גז התחילו להיכנס לבתים לפני כ-40 שנה פה בירושלים. הוא לא הכניס גז. קרא לזה מותרות. אם אנחנו הסתדרנו בלי זה, אז בלי זה. אז היה יום אחד שמעתי שיחה בבית בבוקר, היא הייתה מכינה לו ארוחת בוקר באיזו מסירות נפש. אז היה פתיליה, אחר כך היה האידיאל הזה, בית חרושת פרידמן, זה שהיה מייצר תנורים, היה להם מין פתיליה שקראו לזה אידיאל, עומד על 3 רגליים, ושם יש לו איזה ראש אחד כפול, מדליקים את הפתילה של הנפט ושמים. אז זה לפעמים מעשן, לפעמים עושה ריח, האם זה נכבה, יש רוח נכבה אותו, ואם אתה לא מרגיש, זה השם ישמור, זה משוכן מאוד. תתקלקל. אז היא אומרת לו, מה אתה אומר? נקנה גז. יש קיריים משומשות באיזה מקום אני אביא, ובלונים נקנה. אני אלך פה חברה, כבר תאמה, בירה, אמרה לו זה סכום של כמה עשרות לירות, ויודעת שהוא מסכים, הוא לא יקמץ. אז הוא שותק. אומרת לו, מה אתה אומר? אומר לה, תשמעי, את יודעת מה חשבתי עכשיו? אם אני, כמה נשאר לי עוד לחיות בעולם? 2, 3, 5, 6, ככה אמרה. הוא אומר, אני אעלה למעלה, ישאלו אותי, מה עשית בעולם הזה? מצוות. טוב, ומה עם תענוגי העולם? יגיד, חייתי מה שכולם עשו. אז יקראו לי ויגידו לי, תראה, סלמן, עד גיל 70 יכלת לחיות בלי גז. שהגעת לגיל 70, החלטת להתפנק וליהנות עוד מהעולם ולקחת גז, אולי ימנעו ממני איזה גן עדן בגלל זה? אני לא רוצה. לא הסכים. זה היה הדרך שלו. הדרך שלו הייתה, כאילו אתה חי רק היום. הכל עליי. אפשר להעביר. היה מעשה פעם אחד, פגש אותו בדרך, אמר לו שהוא, ברוך השם, השם חנן אותו, השיג איזה מגרש, והוא בונה בית, בונה, ורוצה שיברך אותו, תברך אותו. אחר כך אמר לו, לא הכל לוקחים בעולם הזה, לא צריך את הכל פה, תשאיר קצת שמה. צריך לספר לו, הוא כמה הבית מפותח, משוכלל, יש חדר עסקה, חדר כזה צעצועים, חדר לילדים. אמר לו, לא הכל כאן, תשאיר קצת בשביל שם. זה כל היום המחשבה שלהם שם, זה הבאים מצרימה. הצדיק, איך מצליח, שאומר אני חי רק היום. שאז שאדם אומר שאני רק יום אחד פה בעולם הזה, שכל החיים זה יום אחד, אז באמת הוא לוקח מוסר ויודע שהחיים עלי האדמות הם הבל. איך יחיה, יעשה יותר הנאות, פחות הנאות, מה יש כמינה? העיקר שיהיה כמו שצריך. אומר עובדי ישראל, פרו וישרצו וירבו ויעצמו מאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. מדרש תנחומה אומר, מה זה מתמלא הארץ אותם? מה היה שמה? אותו דור היו הולכים לכסאות ותיאטראות. ישראל בעוונות באותו דור התקלקלו קצת, למדו ממעשיהם של המצרים. הרי גם עבדו עבודה זרה. אנחנו רואים שהמקטרג עומד בשפת הים ואומר, מה אלו עובדי עבודה זרה, אלו עובדי עבודה זרה. זו מדרש תנחומה אומר שהם היו הולכים גם לכסאות ותיאטראות, היו מטיילים שם. כשראו המצרים שהם ממלאים להם ותופסים להם את המקומות, באים לתיאטרון, אין מקום לשבת. מה קרה? היהודים מילאו את המקומות ותמלא הארץ אותם, התחילו לקטרג עליהם. אומר המדרש, כשאם היו עוסקים בתורה, כל עוד עוסקים בתורה, אין מי שיכול לקטרג עליהם. ותמלא הארץ אותם, התחילו לקטרג עליהם. אומר המדרש, כשאם היו עוסקים בתורה, כל עוד עוסקים בתורה, אין מי שיכול לקטרג עליהם. זו מדרש תנחומה אומר שהם היו הולכים גם לכסאות ותיאטראות, היו מטיילים שם. כשראו המצרים שהם ממלאים להם ותופסים להם את המקומות, באים לתיאטרון, אין מקום לשבת. מה קרה? היהודים מילאו את המקומות ותמלא הארץ אותם, התחילו לקטרג עליהם. אומר המדרש, כשאם היו עוסקים בתורה, כל עוד עוסקים בתורה, אין מי שיכול לקטרג על האדם. אבל ברגע שאדם עוזר את התורה, מיד מתחילים לקטרג עליו, וכלו התחיל השעבוד עד שבתמלא הארץ אותם. מיד בא אותו פרעו ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו, אבל נתחכמה לו, וכו' וכו' וכו'. ראינו את המדרגה, הרב הזכיר את הזמן שאף פעם לא ראו אותו יושב בתל. סיפרתי כמה פעמים את המעשה, אבל כדאי להזכיר את זה שוב, דברי תורה צריכים חיזוק. היה מעשה פעם באיזה אברך אחד, שהאברך הזה נולד לו בן אחרי הרבה שנים, והבן הזה היה בן ראשון, ולא עלינו היה חולה, היה לו בעיות, סיבוכים בריאות וכל מיני כלי אדם, היה בבית חולים מחובר לצינורות וכו' וכו'. היה עדיין קטן, בן חודש. מורתי היה הולך בדרך, היה איזה אחד מבית הכנסת שהיה שוכב בביקור חולים, נכנס לבקר אותו. אז לבקר אותו, אמרו לו שהאברך הזה כאן במסדרון, הבן שלו כאן, אולי גם תברך אותו. אז הוא נכנס שמה, ישב במסדרון, היה לומד. האברך יצא בדיוק הרופא, אומר לו המצב החמיר, של התינוק החמיר, הוא מחובר למכשירי הנשמה והכל. אז האברך הזה מרוב צער מסכן הולך ובא במסדרון. אבי היה מאוד כועס, מרוגז. אני הבנתי, אני יודע מה זה, הוא לא יכול לראות בן אדם יושב בתל שנייה אחת. אצלנו בבית הוא היה מושג לקרוא בספר סיפורים. אין מדרשים, אגדות, אסור ללמוד, זה ביטול תורה. אתה תלמד גמרא, תלמד הלכות, תלמד משניות, מסע ומתן. אבל אגדות ומדרשים, אז מתי זה? אומר זה כשחולים, שיש 40 חום, לומדים סיפורי, ספרי סיפורים. אבל כשאדם בריא, לומד ספר סיפורים, זה ביטול תורה. גם תענית דיבור, הוא היה מאוד מאוד נגד הדבר הזה. היה מתנגד לזה ותחליט. היה אומר, מה זה, מאיפה יצא הדבר הזה? שאדם קורא שלוש פעמים תהילים ביום, הראש שלו נהיה תפוח אדמה, כך היה אומר, נהיה פטטה. ואתה אומר לו שזה כמו 65,000 וכך וכך תעניות, אומר חלילה וחס. להפך, הרב תל יועץ כותב, מי שיש בכוחו ללמוד תורה עם הבנה, והוא גורס בלי הבנה, נחשב לו עוון ביטול תורה. עד כדי כך. זה לא פשוט. זה שתקנו, תקנו להמון העם הפשוטים, שהם אינם יודעים ללמוד, במקום שיסתחרו, יהיו בעסקים שלהם, נותנו להם את תענית דיבור הזה. אבל לא שאדם יחשוב שזה במקום. וכל שכן, בוודאי ובוודאי, מי שיש לו שיעור תורה קבוע, לא סוגר שיעור תורה קבוע בשביל לקרוא תהילים. הרב פלא רואה את עצמו, שהוא כל כך שיבח אמירת התהילים, הוא בעצמו כותב שזה ביטול תורה ודאי. מורי המתנגד לזה מאוד, הוא תמיד מזכיר את ההקדמה של רבי אברהם אזולאי. ואברהם אזולאי בספרו אור החמה כותב שחייב אדם שלומד תורה ללמוד תורה עם הבנה. ואם אדם לומד תורה עם הבנה, אז למה זה דומה לאדם שמפריד את האגוז מהקליפה ומשליך את הקליפה ואוכל את הפרי? אדם שלומד תורה ולא מבין, אומר רבי אברהם אזולאי, זה אחד שלוקח את האגוז ולועס אותו ואוכל אותו עם הקליפה המרה, איזה טעם ואיזה ריח. אומר זה בדיוק אותו דבר. שאדם צריך ללמוד על לפי השגת הבנתו. היה סיפור על רבי אברהם עדס עליו השלום, ושמענו מרבי עזרא עטיה, זה תודית לברכה. ואברהם עדס היה אחד ממייסדי השכונה הזאת, שכונת הבוכרים, היה בעל רוח הקודש גדול מאוד. ספרים עליו נוראות. הוא, כשהיה פה עוני גדול, היו מחכים חכמים מתי שיש איזה חולה בחוץ לארץ, או לא עלינו נשתר, אז היו שולחים המשפחה שלו כסף לתלמידי החכמים שיקראו בשבילו תהילים. אז היה עשרה, נותנים להם לקרוא עשרה מזמורים, מאה מזמורים, שעה, שעתיים תהילים, נותנים להם איזה פרוטות. היו שולחים גם לרבי אברהם עדס שילמד תהילים. אמר לנו הרב עזרא עטיה שורה אותו, ישב איתו בבית דין, שביאים לו כסף, היה אומר, אני לא מתחייב ללמוד את כל התהילים, ולא מתחייב ללמוד לא מאה פרקים ולא חמישים ולא עשר. אני אלמד תהילים שעה. כמה אני אספיק בשעה? אולי אני אספיק 100 פרקים, אולי 50, אולי 10, אולי רק 1. אבל אני אלמד את השעה הזאת, ומתחשק לי, אני אלמד עליה, אפתח פירושים, אפתח מאמרים, אפתח מדרשים, יהיה לי קושיות, יהיה לי ביאורים, בתנאי זה. אם לא, לא. זה נקרא לימוד תורה. יוצא שגם לימוד תהילים, שהרבה חושבים שזה. בנשים, יש מצווה, בוודאי עדיף שילמדו כל היום תהילים. וקטנים, הרי התירו להם אפילו שלא קוראים מקרא בלילה, התירו להם לקרוא שלא יתבטלו ולא יתעסקו בהבלים. מותר להם לקרוא כל הזמן תהילים. אבל אנשים שיש להם שכל והבנה ויכולים ללמוד גמרא עם פירוש או משנה או הלכה, בזמן הזה אדם יגרוס תהילים ולא יבין מה שכתוב, ודאי שיש בזה פקפוק גדול ויש צד לחשוש לביטול תורה מה שכתוב הפוסקים. אז אני חוזר, כמה היה הזמן אצלו יקר. עכשיו הוא ראה את האברך הזה, הבן שלו נמצא בטיפול נמרץ שם, והוא הולך ובא מסכן מרוב צער, הרופאים יעשו אותו. מסתכל עליו, בסוף הוא אומר לו, תגיד לי, ביטול תורה, מה אתה עושה? תלמד. אני לא יכול ללמוד, הוא אומר, מרוב צער. הוא אומר, טוב, תגיד, תהילים? זאת אומרת, זה כבר סוג השני, פחות תהילים תעשה. אמר לו, תאמין לי שמרוב צער הוא לא יכול להגיד אפילו פסוק תהילים. אמר, פסוק תהילים אתה לא יכול להגיד? תגיד א' ב'. א' ב' זה גם תורה. לא, בזוהר מובא שהאותיות האלה ירדו מהר סיני. כמה שירדו מהר סיני, אמירת א' ב' נחשבת פעמים כלימוד תורה. תוצא אם אדם לפעמים נמצא בתחנת אוטובוס, נמצא באיזה מקום, אין ספר איתו, לא זוכר פרק, לא זוכר כלום, במקרה שלא יכול. אפילו לומר א' ב' שלא יהיה ביטול תורה. כמה היה מחמיר על עיבוד זמן, אפלה בפרק. זה ממש מפחיד היה איך שהיה אצלו, העניין של הזמן יקר מאוד מאוד. והטעם הוא פשוט. רבינו חיים בן עטר כותב, למה המת מתמת? מה הטעם שטומאת מת זה הטומאה הכי קשה? אומר רבינו חיים בן עטר, אין דבר בטל בעולם כמו מת. המת זה סמל הביטול של האדם. האדם כשהוא חי יכול לבנות עולמות, יכול לחבר עולמות, יכול להאיר, יכול לעשות פעולות נוראות ונשגבות. ברגע שהאדם מת, אז זה ביטול. לכן כתוב, האדם ביקר בל ילין, אם שם כמה אמות נדמו, אדם שנפטר, מיד צריך לקבור אותו, לא תלין נבלתו על העץ. אומר כשהוא מת, אבל זה סמל הביטול, אין לך כמה פלפלו רבותינו בדין של אוהב ורש שלא יעשה בפני המת כל מיני דברים שיכולים לגרום למת צער או ביזיון. למה? כל כך למה? לפני שזה הדבר הזה שהמת הוא בטל, אז כיוון שהוא בטל זה ביזיון בשבילו. נמצא כשאנחנו חיים יש לנו זמן, כשאדם יכול לעשות בזמן דברים טובים, כמה זה חשוב, כמה זה מעלה. הייתי שואל אותו פעם, אפילו הנעליים שהיה לובש, היה לובש נעליים בלי שרוכים, עם סירה. צלתי אותו פעם, רבנו ארי כתב כוונות שאדם לובש בגדים מה יכוון. הוא היה נזהר בכל דבר לעשות כוונות. נעליים, יש אפילו כוונות בשרוכים, איך קושרים אותם. שרוך ימין יכוון כוונה כזאת, שרוך שמאל כוונה כזאת. אתה יודע למה אתה לא עושה את זה? אמר לי, בשביל ביטול תורה, הזמן הזה שיקח לי לקשור את השרוכים, לקשור, לפעמים זה נתפס, לפעמים נרטב, לפעמים לא נכנס, ויצא בשבת ויכניס אותו, לא רוצה. ויתר על כל זה בשביל שלא יהיה ביטול תורה, כמה זה אצלו היה חשוב. עכשיו החוכמה הגדולה, מה החוכמה של צדיק שתמיד חכם? שיודע על מה לוותר ואיפה ומה קודם ומה עדיף על מה. זה חוכמה עצומה מאוד. תמיד היה אומר לנו כדגם שאולי הוא קצת לא כל כך מתאים לכאן, אבל בכל זאת בזה הרבה מוסר. היה אומר, טוב יהודי בלי זקן מזקן בלי יהודי. זאת אומרת, טוב שתהיה יהודי ואפילו שאין לך זקן מאשר אדם שיש לו זקן אבל הוא לא יודע הלכות, שהוא כמו עם הארץ. כמה זה חמור, היה כמה היה מקפיד על כל דבר, קלה כבחמורה, שלא יהיה חס ושלום איזה דבר שהוא לא בסדר. היה לפני שהיינו לומדים, כל פעם שהיה יושב ללמוד תאמר וידוי, וידוי הגדול, ואין דמעות, תוריד דמעות על העוונות שלך. אין ללמוד תורה בלי להגיד וידוי קודם, שלא יהיה גדר. ולרשע אמר אלוקים, מה לך לספר חוקי ותישא בריתי על עתיך. כתוב אור החיים כותב, אם אדם חס ושלום יש לו עוונות, הוא בא ולומד תורה עם העוונות, חס ושלום הכל הולך לשטרה אחלה. מה התקנה שלו? שלפני שאדם בא ללמוד יערב תשובה ויאמר וידוי, בימים שיש בהם תחנון יאמר וידוי, ואז על ידי אמירת הוידוי יכול הוא שעל ידי זה יסתלקו ממנו, יעזבו אותו כל העוונות וכל הדברים הרעים ילכו ממנו. כמה תפילות על עם ישראל עשה בלי סוף. היה לפני למעלה מ-40 שנה, תחילת ראשית הקמת המדינה, היו המון גזרות של דת על ישראל, המון. אז הממשלה ההיא הייתה ממשלת רשע כזאת שהעבירה בזדון, בתכנונים, במזיד, המונים המונים מעם ישראל מהדת. היו עקרו כל דבר ששייך לדת. אחת הגזרות הכי קשות שנגעו לליבו, וישר על זה תעניות רבות, זה היה גיוס בנות, גיוס בנות לצבא. והיום לצערנו גם הרבה לא יודעים שיש שירות לאומי שזה נגע לא פחות מגיוס בנות, זה לא פחות מזה. ויצאו חוצץ נגד זה הרבה, לצערנו אנשים שלנו לא יודעים. לפני 25 שנים שחוקק החוק אחר כך של שירות לאומי, כל רבני ישראל כולם, כולל אלה שנקראים רבני המפד"ל, חתומים על איסור שיהרג ואל יעבור ששום בת לא תלך אפילו לשירות לאומי. ואנחנו עינינו רואים ואנחנו יודעים בדיוק מה מתרחש שם. רבותי, יש הרבה תקלות, הרבה תקלות. עכשיו גיוס בנות לצבא, הרי זה דבר שהיה נורא, זה חס ושלום עם ישראל היה בסכנה. והיו הפגנות איומות. ידוע שחזון איש בא, חזון איש לא היו לו בנים, הוא הלך לגיסו, היו לו שני גיסים, זה הסטפלר הרב קניאבסקי והשני רב שמואל גריינמן. אמר להם, יש לכם בנות, תתכוננו להרוג אותם ולא לשבר אותם לצבא. ככה פסק חזון איש. ואז תתארו לכם מה היה, היו הפגנות אדירות, מורבים מעשה לרשב בשקט. לקח 50-60 איש איתו, נסעו לגליל, עמד בקבר חוני המעגל, לא יודע משום מה, מצא לו שמה דווקא. מצא לו שמה, עמד שם יום שלם, טענים. נסע שם דרשה, ואנשים שהיו איתו, תדעו, לא כולם היו חרדים לדבר השם. ביניהם היו ככה, מתחזקים כאלה. פה שפוסחים על שתי הסעיפים, גם להם יש בנים ובנות. ואז מי שיודע, האווירה הייתה, זה פשוט שזה מצוות עושה מדאורייתא לשרת בצבא, זה לא צריך לשאול רב אפילו. המגמה אז הייתה מגמה מאוד מאוד חמורה. גם התודעה לשלוח ילדים לתלמודי תורה ולישיבות לא הייתה נפוצה בכלל. היו בודדים שולחים אחד מהעיר או שניים ממשפחה ששולחים ילדים לישיבות ולתלמודי תורה. ככה היה המצב פה. בורות והארצות הייתה מאוד קשה. בין ישיבה למצוא שידוך היה קשה מאוד מאוד מאוד. והיה ראש הישיבה אומר רבי יהודה צדקה, שמי שהיה מברך מישהו שיהיה לך פה ללמד תורה, אומר אתה מקלל אותי. ככה היה להם תפיסה כזאת. ואפילו למצוא שיתוף היה צריך 1,000 שיר מעלות עד שאיזו אישה תסכים להינסה לבן תורה. היום המצב הפוך לגמרי מן הקצה אל הקצה. אז הוא עמד שם בקרב חוני המעגל וצעק שם ואמר לו, כמו שאתה עשית כך גם אני עושה, אין יזז מכאן עד שתבטל כגזירה. ואיך היה מדבר? היה מדבר עם הצדיק כאילו הוא רואה אותו כאילו חבר שלו. מלומטה אתם יושבים בגן עדן, אתם רואים שם 13 נהרות הפרסמון הדפייה, אתם נהנים, אתם רואים את כל התענוגים שם, ואותנו עזבתם להנחות. יש לכם מעשים טובים, מה אתם שותקים? אל תצטמשו במידת הענבה, לא עת לחשות, תדבר איתם. זה מדבר כמו דבר איש הרעהו, וזה לא 5 דקות ולא 10 דקות, שעה, שעתיים, עד שהיה צרות והיו שומעים את קולו. זה היה דבר ידוע. מעניין, באותו שבוע הכנסת התכנסה וחוקקה חוק, תיקון לחוק, שכל בת שתצהיר שהיא דתייה, אבל אז היה צריך ללכת לבית משפט להישבע שם בבית משפט, גם את זה אחר כך ביטלו. כל בת שתצהיר שהיא דתייה אז היא תיפטר. זה היה, לא היה ספק, כל האנשים שהיו שם שראו את הדמעות שהוא הוריד עד שכמעט קרע את בגדיו, ראו את המסירות נפש שלו על עם ישראל, אז הבינו, והיה נודע הדבר שזה היה בזכות התפילה שלו שם בקדרו של חוני המעגל. רואים כמה זה דבר עצום שאדם מוסר נפשו. זה כמו שאמרו בפרשה על משה רבנו, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא. מה זה אדמת קודש? אומר ראה הקדוש ברוך הוא שמשה רבנו רגיש לכל צער שיש לישראל. למה ציווה אותו להוציא את הנעליים? שם נעליך מעל רגליך. אמרו המפרשים שאדם הולך עם נעליים אשר הולך ברחוב, ואם יש חצץ, חול, זכוכיות, הוא לא מרגיש. מתי הוא מרגיש שיש? אם הוא יחלוץ את הנעליים ילך עם גרביים או בלי גרביים, אז כל קוץ, כל פירור, כל גרגיר עושה רושם. אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אתה רוצה להיות מנהיג של עם ישראל? שתחוש את הצער של כל אחד ואחד, שתתפלל עליהם, תבקש עליהם רחמים, שם נעליך מעל רגליך. כשאדם הולך יחף אז הוא רגיש מאוד, כי האזור הכי רגיש בגוף זה ידוע, זה כף הרגל. שם נמצאים העצבים של כל הגוף כולם, כל האיברים הפנימיים והחיצוניים מרוכזים שם. וכותב גם הרמב״ם בספר הרפואה שלו. אם כן, זה שאמר למשה רבנו, משה רבנו מי היה כמו משה שמסר נפשו על ישראל, שכל צער של כל אחד מישראל נגע לליבו, וכן אמר לו שם נעריך למעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא. וכמה היה צועק. הוא היה מספר שבזמן מלחמת השחרור שהבריטים היו כאן, שהיו פה הבריטים שפשו, והשעים האלה היו עושים אחרי דומשות והיו מתעבדים כאלוגים כאן. אז בכל המועד, בכל המועד פסח בשנת תשע"ח היה סך הכל שבועיים לפני שהקימו את המדינה. אז כך זה היה דמדומים של השלטון הבריטי, והבריטים היו מפנים מחנות צבא, והערבים היו משתוללים, והמצב פה היה גרוע מאוד. בירושלים היו נהרגים כמעט כל יום אזרחים. בכל המועד הוא הלך להתרפא עזרה עתיה בישיבת תורת יוסף, ולקח כל הסיפור שלו של הישיבה שהוא יסתד אותה, הישיבה בני ציון, והלכו יחד לכנסת בחום רשבן. ומפור, השכונות האלה היה מצב חמור מאוד, היו הפתבים נופלים כל הזמן, הרבה פתים נחרבו. הלכו לחום רשבן בכנסת פרויקט. הלכו לשם, והיו שם עשו שחס ושלום, כי הרסיסים היו פוגעים, יכולים להרוג. רסיס פגז יכול להרוג. אז הם היו שוכבים, אחר כך יצאו, אמרו כמה נשקף פה, יצאו התחילו לפתחו את האחד, היה לילה, בחול המועד. עכשיו הם לפי הקבלה לא אומרים בלילה תהילים, אחרי חצות יש ויכוח, כן אומרים, לא אומרים, יש נוהגים לומר ויש לא. הרב חידה עצמו מסופק בזה. שאל מורבי את רבי עזרא עתיה, אמר לו, נו מה אתה אומר, והיום חג, אגיד יעמך, אמר תגיד יעמך השם ביום צרה, תגיד הכל ואני אזנב אחריך, העיקר שתגיד. ואז אמרו, עמדו, התפללו, זעקו לשם, וההפגזה הפסקה. זכור שהייתי ילד, הייתי בא לפורת יוסף, היינו הולכים להיבחן אצל ראש הישיבה, כל פעם היה מספר לי את המעשה הזה. אומר לי, זה ראינו נפלאות בזכות התפילות שלו. זה התפילות שלו, עמדו, וודאי גדולים צדיקים מיתתם יותר מבחיים. עכשיו, לא רק מיתתם יותר מבחיים, מה פשט, אומר רבנו ארי, שהצדיק כל שנה עולה למדרגה יותר עליונה ממה שהוא היה בשנה שעברה. יש צדיקים שאפילו כל יום, יש צדיקים שכל רגע, אבל כל שנה זה אין לך מת בישראל שלא כל שנה עוד פעם עולה. והמאר שכותב שהיום השנה יקרה פטירה. מה זה פטירה? הוא נפרד מהמחלקה שהוא היה ועולה לאחד יותר עליון. עושים לו שמחה, מסיבת סיום, עושים פרידה, כל הצדיקים שאיתו באותו מקום עולה למקום יותר עליון. הוא אומר המעבר יבוק, צדיק שעסק בתורה והשאיר אחריו פירות ומעשים טובים שלומדים ממעשיו, אז מגבירים את זכותו עוד יותר. אם כן, זכותו של שנה שעברה היא, השנה היא הרבה יותר משהיה שנה שעברה, וכן כל שנה ושנה, ככל שעובר עוד שנה. תראה רבי שמעון בר יוחאי, עושים לו כל פעם הילולה ועוד הילולה ועוד הילולה, אז כל הילולה והילולה הולך ומתגבר הזכות של הצדיק. מבקש מהקדוש ברוך הוא שזכותו של מורבי עליו השלום תעמוד על כל הקהל הקדוש הזה, על כל הציבור שבאו לכאן, כל עם ישראל, שהשם יתברך יתמלא עליהם ברחמים, יגזור עלינו ועליכם גזירות טובות, ישועות ונחמות. דוד